הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו על הקצה. אתם עכשיו על הקצה. הקצה.
Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Raven.
Radio Rahim.
So, yeah, that's the world.
That's the radio. This is the radio.
סינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית 152. אנחנו היום במהדורה מאוד מיוחדת. אני יאיר רווה, ואת רדיו הקצה עושים עומר סנש, לאה שפיגל, בר זוודה, חוכה כהן, אורי קדישאי, תומר נונלס. תודה למכלל BPM, תודה לקואמי. ואנחנו עכשיו במי נספח ליום ניקייב. ניקייב מגיע לשתי הופעות בישראל, ואני נרגש, זה משונה שאני נרגש, כי כבר ראיתי אותו פעמיים בהופעה, יש שם מתי? בשנות ה-90? זה היה נפלא, ואדיר, פעם אחת זה היה בחיפה, ופעם אחת זה היה בתל אביב, אני מניח. אבל עדיין איזשהו סוג של ריגוש מזה שהוא מגיע ביום ראשון ושני להופעות בישראל, כי לפחות מנקודת המבט שלי, אבל נדמה לי שזה קצת, זה הרבה אנשים, לא רק אני, נדמה לי שקצת גילינו את ניק קייב מחדש, נורא אהבנו אותו בשנות ה-80, ממש ממש אהבנו אותו בשנות ה-80. הוא היה אומן השני הכי אהוב עליי מחברת מיוט של דניאל מילר, אחרי דפש מוד כמובן, הם היו חברים לאותו לייבל. שנות ה-80, ואני מודה שאיפשהו בשנות סוף שנות ה-90 ומהלך שנות ה-2000, איבדתי אותו קצת, לא עקבתי אחרי כל מה שהוא עשה, אבל ב-12 שנים האחרונות, עד האלבום האחרון שלו, עד לסקלטון טרי, שהוא באמת יצירת מופת נפלאה, ואיתה הוא מגיע להופעה, אבל ב-12 שנים האחרונות, מאז שנות 2005, אני מאוהב מחדש בניק קייב, הפעם כמלחין פסקולים לקולנוע, וכאיש קולנוע בכלל. והחיבור שלי איתו נהיה דרך הדבר הזה שנקרא קולנוע. השירים של ניק קייב, הרבה מאוד הופיעו בסרטים. אנחנו חוגגים ממש 30 שנה בימים אלה להופעה הראשונה של ניק קייב בסרט במלאכים בשמי ברלין. שני שירים שלו היו בפסקול של הסרט, וגם הוא עצמו הופיע, ווים ונדרס תמיד הצהיר כמה שניק קייב הוא אומן שהוא אוהב ומושפע ממנו, וניק קייב הופיע מאז מלאכים בשמי ברלין בלא מעט מהסרטים של ווים ונדרס. אבל מאז שנת 2005 ניק קייב הוא גם מלחין של פסי קול, ומלחין מופלא של סרטים, אנחנו נדבר על זה מאוד בהרחבה. לא נדבר כל כך בהרחבה בעצם, כי נשמע הרבה מאוד. זה פשוט יהיה תוכנית שברובה המוזיקה של ניק קייב, יחד עם וורן אליס, מתוך סרטים, ורוב הסרטים פשוט סרטים גם מצוינים. אבל לפני הכל מתחילים עם זה. Red Right Hand, תוך המון סרטים.
Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you
reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand.
זה דבר אחד להופיע בפסקול של סרט גרמני בשחור לבן, זה דבר אחר לגמרי להתחיל להיכנס לתוך המיינסטרים של הוליווד. והשיר הזה, Red Right Hand, אני חושב שהוא השיר של ניק קייב שהופיע בהכי הרבה סרטים. שמעתי אותו גם ב-The X-Files, תיקים באפלה, וגם בסקרים 1, 2 ו-3. וגם בהלבוי, ורגע רשמתי לי עוד מקומות, ודאם אנד דאמר, טיפשים בלי הפסקה. בכל המקומות האלה השיר הזה הופיע, וזה אחד הרגעים שבו הם יותר מבינים שניקב עשה את הקרוס אובר לתוך עולם המיינסטרים, ושירים שלו הופיעו גם בשרק 2 ובבטמן, וחלק מהם נשמע בהמשך, אבל נתמקד בעיקר במוזיקה. ההתחלה של ניקב כמלחין של פסקולים התחילה בשנת 2005, עם הקטע שאנחנו שומעים ברקע, סרט שנקרא ההצעה, The Proposition, סרט אוסטרלי של הבמאי ג'ון הילקוט, שניק קייב כתב לו את התסריט, אז ניק קייב התסריטאי, כתב לעצמו את המוזיקה, כניק קייב המוזיקאי לסרט ההצעה, ככה זה מתחיל. לימדה הפסקול הזה והסרט הזה, הם יעצבו כמעט את כל הקריירה המוזיקלית קולנועית של ניק קייב, גם כמלחין וגם כתסריטאי. זה מערבון, מערבון נקמה, צחיח מאוד, שמתרחש באוסטרליה, אלים מאוד, עם הרבה מוטיבים שמגיעים מעולם הישועה הנוצרית, העולם הזה של הוויה דולורוזה של הגיבור, ואיזשהו סוג של אקט של צליבה שמתלווה אליו בסופו של דבר. אז העולם המיטי הזה שניק קייב כותב עליו בערבות אוסטרליה, מולדתו, הארץ שבה הוא גדל, מין סיפור היסטורי של מה שקורה שם במדברים האינסופיים של המדינה הזאת. אז גם הוא וגם ג'וני הילקוט יוצרים מערבון איטי מאוד, אלים מאוד, סמיך מאוד, והוא מתלווה מתלוות אליו המוזיקה הזאת שניק קייב יוצר, ופה בעצם גם אנחנו צריכים לציין את שותפו לאורך כל הדרך. כשאנחנו מדברים על ניק קייב כיוצר פסקולים, הוא לא לבד, הם צמד, ניק קייב יחד עם וורן אליס, שניהם מהבד סידס, שניהם מוזיקאים אוסטרליים בגולה, ניק קייב גר באנגליה, וורן אליס גר בצרפת, הם מעבירים ביניהם קטעים ויושבים ומקליטים ביחד. וורן אליס מאוד קל לזהות את התרומה שלו לפסקול, הוא עם הכינור, ניק קייב עם הפסנתר, וביחד הם גם מוסיפים את כל האווירה האלקטרונית ברקע. והנעימה הזאת תשפיע על כל מה שיקרה אחר כך בפסקולים, זה פחות או יותר היה הכיוון. אז אנחנו ממשיכים עוד קצת עם The Proposition, ההצעה, סרט מצוין בפני עצמו, ובין השאר גם בגלל שהמוזיקה כל כך תואמת לעלילה ולצורה ולקצב של הסרט כולו. וכמעט תמיד יש גם איזושהי נוכחות של הקול שניקב בפסקולים שלו. אז הנה השיר שחותם את הסרט, The Rider's Song.
said the moon to the stars in the sky. Soon said the wind that followed him home. Who said the cloud that started to cry? Me said the rider as dry as a bone. Who said the sun that melted the ground? Why said the river that refused to run? Where said the thunder without a sound? Here said the rider and took up his gun. Said the stars to the moon in the sky. No, said the trees that started to moan. No, said the dust that blinded his eyes. Yes, said the rider as white as a bone. No, said the moon that rose from his sleep. No, said the cry of the dying sun. No, said the planets that started to weep. Yes, said the rider and laid down his gun.
תראו, זה מתרחש במדבר, ובואו תשמעו קטע, ואני חושב שאפשר יהיה להבין נורא טוב ממנו את איך ניקה ווורן אליס מלחינים את, את הקטעים שלהם. יש משהו מאוד מדברי, תמיד, בפסקולים שלהם, וזה מדבר שהוא לאו דווקא הנושא של חול, איזשהו סוג של צחיחות, מה שבאנגלית קוראים desolation, משהו כזה שהוא מאוד מאוד אדם שהולך לבד בתמונה רחוקה, באמצע שום מקום. המוזיקה הזאת נורא מעבירה טובה, בצורה טובה, את, את התחושה הזאת. הם יודעים לא רק להלחין את, את המרחב ואת הבדידות, אבל גם את הרוח. נורא איזשהו סוג של גם האמביאנט האלקטרוני וגם השימוש בכינור. יש איזשהו סוג של תחושה כאילו שקודם כל אנחנו מקשיבים לרוח, ומתוך הרוח נכנסת באיזשהו שלב הנעימה של, של הסרט. אז צריך כזה גם לשמוע את זה קצת בקול רם, כי זה הכל מאוד שקט, אבל גם קצת להתעזר בסבלנות, כי המוזיקה לא מתחילה ישר מתחילת הקטע, אלא היא ככה נבנית לאט לאט ומתלווה ונבנית הלאה. אז הנה עוד קטע מתוך The Proposition, ההצעה משנת 2005, סרט של ג'ון הילקוט. לשלב איזשהו סוג של מלל ודקלום על פסקול מוזיקלי של סצנה. אנחנו מכירים את העניין הזה שיש שירים שמופיעים בסרט, אבל כשיש איזשהו סוג של דיבור או מלמול, אנחנו חושבים שזה אחת הדמויות, או משהו שקשור לוויס אובר, או משהו שקשור לעלילה, ולא קשור למוזיקה. הדיבור קשור לעלילה, המוזיקה קשורה למעטפת של העלילה, לתחושה של איך אנחנו אומרים להרגיש בקשר לזה. אז תגידו, אוקיי, הוא יכול היה לעשות דברים כאלה, כי הוא כתב את התסריט, אז הוא היה מעורב בהפקה, אז היה לו איזשהו סוג של משהו שהוא יכול היה להשפיע, גם איך הסרט הזה יישמע, אבל זה לא מקרה יוצא דופן. גם השנה, בפסקול החדש ביותר בינתיים שלו, שהוא שיצא מתוך הסרט Wind River, הוא משלב בתוך הסצנות, בתוך הקטעים השקטים בעלילה, בתוך המוזיקה השקטה, שלא קורה שם הרבה, אלא איזשהו סוג של מעקב או מסע או נסיעה לאנשהו, הוא משלב את הנושא של את הלחישה הזאת, ופתאום הנושא של הדיבור הופך להיות לאלמנט מוזיקלי, ומתוך Wind River. רוחות קרות קראו לסרט הזה בארץ השנה, שנת 2017. אחד המועמדים הבולטים מבחינתי לסרט השנה, אנחנו כבר מתקרבים לדצמבר, סיכומי שנה וכל זה, רוחות קרות, Wind River, סרט שביים טיילור שרידון, הסרט הראשון שהוא ביים, עם המוזיקה של ניק קייב, אחד מפסקולי השנה בוודאי, אחד מסרטי השנה בוודאי, ואני חושב שכששומעים את הפסקול, רואים שהפסקול הזה ככה נכתב, קצת במקביל להקלטות או בסמוך להקלטות של Skeleton Tree, כי יש כמה השקות מבחינת העולם הסאונד ששומעים. הנה עוד קטע מתוך הפסקול, אני חושב שזה הקטע שחותם את הפסקול הזה, שיר שנקרא Three Seasons in Wyoming, שלוש עונות בוויומינג. מתוך Wind River, ניק קייב ווורן אליס.
Thank you. loving eyes in a place where winter never comes. Far from your loving eyes and all among the wind I run. Far from your loving eyes and all among the wind I run. I return to this place.
חיבור ישיר, זה היה קטע שנקרא קומנצ'ריה, מתוך האלבום הפסקול הקודם, שניקי וורנר ססו, לסרט Hell or High Water, משנה שעברה, שאת התסריט שלו כתבתי לו שרדן, אז אני מניח שמשם היה החיבור שלו, שאחר כך הוא לוקח אותו לביים את הסרט הראשון שלו כבמאי, את Wind River. אני חושב שניקי נורא אוהב מערבונים, במידה מסוימת, כמעט כל הדברים שהוא עשה בקולנוע הלילתי, אפשר להגדיר את זה כמיין מערבון, או משהו שבאמת מתרחש באיזשהו סוג של שממה צחיחה, ושוב הנושא של המרחבים. אבל תמיד יש משהו מערבוני. בסיווג המוזיקלי של זה באייטיונס, זה מוגדר תחת קאנטרי, מוזיקת קאנטרי, ויש משהו בזה שבעצם מה שניקי ורון אליס עושים, הם לוקחים מוזיקת פולק אמריקאית, או מוזיקת קאנטרי אמריקאית, והם מותחים אותה, לאט לאט לאט, ועושים איזשהו סוג של שיר פולק מאוד מתוח, שאנחנו לא שומעים ממש את, את הבתים ואת האקורדים, אלא רק את, את האווירה סביב השיר, ולא את השיר עצמו. וחוץ ממערבונים, אני חושב שעוד דבר שמאפיין את הסרטים, זה הנוכחות הנורא גדולה של מוות בסרטים. סרטים ברובם אין להם סוף טוב, או שהם מאוד אלימים. אני חושב שזה משהו שאנחנו יודעים, שניקי נמשך לעבוד מימיו כסופר, משורר, מוזיקאי, בלט את המוות שהוא כתב. ואני חושב שברוב המקרים, אם אתם יודעים שניקי כתב את הפסקול לסרט, הוא לא יהיה סרט שמח. כמעט תמיד. לפחות עד עכשיו לא. אני לא יודע, יכול להיות שזה ישתנה בעתיד. אי אפשר להגביל אותו. אבל עד עכשיו, רוב הסרטים שהוא עשה, היו סרטים לא שמחים. הוא ניסה לכתוב פסקול קומדיה אחת, גם סרט שיצא השנה שנקרא War Machine, יצא בנטפליקס, סרט עם ברד פיט, שביים דיוויד מישוד. אבל זה לא כל כך עבד. גם בגלל שהסרט לא כל כך עבד, אז השילוב של המוזיקה המאוד רצינית עם סרט שלא היה לגמרי ברור אם הוא הומוריסטי או רציני עד מאוד, החיבור הזה לא לגמרי עבד. אבל הנה עוד קטע מתוך הסרט Hell or High Water משנה שעברה. דיוויד מקנזי היה במאי, טיילור שרידן כתב את התסריט והמוזיקה של ניק קייב ווורן אליס. החדר של אימא, זה נקרא. הם עושים את השודים שלהם למען אימא שלהם. כן. ושוב, הכינור של וורן אליס פותח. לא הבאתי את כל הפסקולים של ניק, הוא הולכים גם קטעים לפסקולים בסרטים צרפתיים ולסרטים ספרדיים שאין לי אותם, אבל מבין הסרטים שיש לי ושאני נורא אוהב את המוזיקות שלו מתוכם, אני חייב להגיד שיש לו בוחר נורא יפה סרטים. גם סרט שיש לי בעיות איתו, איכשהו ההוספה של המוזיקה של ניק קייב נורא עוזרת לסרט בסופו של דבר. ולפעמים קשה להבדיל בין הצילום והאווירה ואיזשהו סוג של איטיות שיש בסיפור ובסרט, ובין המוזיקה הזאת שיש בה משהו שנורא מחלחל פנימה. והסרטים שהוא בוחר הם נורא נורא מעניינים. ובאמת בתחילת הדרך עכשיו שמענו שני קטעים משני סרטים שהוא ביים, שהוא הלחין לאחרונה, בשנתיים האחרונות, סרטים אמריקאים. אבל בתחילת דרכו היה מאוד מזוהה עם הקולנוע האוסטרלי, או לפחות קולנוע של יוצרים אוסטרליים. לפני 10 שנים, בשנת 2007, הוא כתב את הפסקול באחד הסרטים יוצא הדופן, שוב, מערבון יוצא דופן, שנקרא The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. במאי הוא אנדרו דומיניק, במאי אוסטרלי, עם הסרט עם עם ברד פיט בתפקיד ג'סי ג'יימס, וחואקין פיניקס בתפקיד רוברט פורד שהורג אותו, כמו שהשם מזכיר. ושוב המוזיקה כל כך חוזרת עם הצילום של רוג'ר דיקינס וכל האווירה המאוד מלנכולית שיש בסרט הזה, איזשהו סוג שזה כמו מין בלדה. אז גם המוזיקה של ניקב שיש בה איזשהו סוג של איכות בלדית מוסיף על זה. זה הקטע שנקרא Song for Jesse, שיר עבור ג'סי. רגע. אמרתי, חוקין פיניקס, אני שומע את כולכם צועקים לטלפון או למחשב שלכם, כשאתם שומעים את זה. זה לא חוקין פיניקס, זה קייסי אפלק. אתם יודעים שאני לא מבדיל ביניהם? כן, זה קייסי אפלק, יחד עם ברד פיט, The Assassination of Jesse James. שמענו את השיר לג'סי, עכשיו נשמע את השיר לרוברט פורדו, Song for Bob. Thank you. איך שומעים את התקציב של הסרט במוזיקה? כנראה הסרט הכי מושקע מבחינה תקציבית שניקב היה מעורב בו, הפקה גדולה, הוליוודית, אמנם במה היא אוסטרלי, אבל הפקה יחסית גדולה, אם קיבל כזאת תזמורת. אבל עדיין אותה מוזיקה מלנכולית של ניקב וורן אליס. לפני שנתיים וחודשיים דיברתי עם וורן אליס, הוא כתב פסקול לבד, זה הייתה תקופה הקשה, אני חושב, של ניקב אחרי מות בנו, אז הוא עשה עבודה לבד לסרט צרפתי טורקי שנקרא מסטנג, בעברית קראו לו ילדות פרי, אז ריאנתי אותו בדיוק לפני שנתיים. לא מצאתי את ההקלטה, רציתי לנגן לכם את ההקלטה, אבל לא מצאתי, אבל יש לי את התמלול, אז אני אקריא לכם כמה קטעים מהשיחה שלנו. שאלתי אותו, מה ההבדל בין שהוא הקליט את הסרט, את העבודה על הסרט לבד, מהעבודה הרגילה שהוא עושה בדרך כלל עם ניק קייב? אז הוא ענה, זה וורן אליס מלפני שנתיים. אני לא רואה את עצמי מלחין, אלא חבר בלהקת רוק. ניק ואני פשוט יושבים וזורקים רעיונות אחד אל השני. אני אוהב את העבודה בצוות, כי ככה מעבירים רעיונות מאחד לשני, וכל אחד לוקח את זה הלאה. אין לי השכלה של מלחין, או את הדקויות שיש למלחינים מנוסים. אני יושב באולפן ומאלתר, ואני מאמין שכשהמוזיקה טובה, אז זה עבוד, אז זה עובד. אז זה וורן אליס, ואז אני שאלתי אותו את העניין הזה שאנחנו שמים לב. כל הסרטים נורא מלנכולים, נורא עצובים, ולעיתים קרובות אלימים וטרגיים. מה קורה? אז שאלתי אותו, אני כשרואה פסקול שלו ושל ניקב, אני יודע שאני לא הולך להיכנס לקומדיה, אז הוא צחק ואמר, כן, המוזיקה שלי לא מתיישבת טוב על קומדיות, אולי לכן אף פעם לא הציעו לי להלחין קומדיה, אבל בהחלט כל סרט שהייתי מעורב בו, הוא סרט שבחרתי באופן מודע, כי אהבתי אותו. בחירת הסרטים אינה אקראית, אלא מכוונת מאוד. אני מחפש סרטים שאני מזדהה איתם. בסרט הזה, למשל, המאסטנג, ילדות פרם, הרגשתי שזה סרט על חמש בנות ג'יימס דיניות, וזה מרד הנאורים שלהן. אז שוב המחשבה הזאת של מחשבה ז'נרית אמריקאית. אז שמענו קטע משני קטעים, מתוך ההתנגשות בג'סי ג'יימס בשנת 2007, ובאותה שנה, 2007, בדיוק לפני 10 שנים, ניק קייב ווורן אליס היו מעורבים בפרויקט די יוצא דופן מבחינתם, סרט תיעודי ולא סרט עלילתי, סרט תיעודי קשה מאוד, אבל להבדיל מהסרטים, סרט נורא אופטימי. ומאשש חיים, סרט שנקרא המנתח האנגלי, The English Surgeon, סרט של ה-BBC שעוקב אחרי חייו ופעולתו של הנרי מרש, שהוא מנתח מוח שמחליט להקדיש זמן, מנתח מוח מאוד מפורסם וגדול ומצליח באנגליה, להקדיש זמן ולקחת חלק מהציוד של המרפאה שלו ואת הזמן שלו, ולהתנדב בבית חולים באוקראינה כדי להציל אנשים שאין להם את היכולת לממן מנתח בסדר גודל כמו, ובעיקר הוא מתמקד סביב איזשהו סוג של מקרה מאוד מאוד מסובך של נערה שהוא צריך לנתח, שיש לה איזשהו סוג של גידול במוח, והדרך היחידה שהוא יכול לעשות את זה, זה אם הוא מנתח את המוח שלה, פותח את המוח, ורואים את הכל בסרט, בזמן שהיא נשארת ערה. היא לא יכולה, אי אפשר להרדים אותה בזמן שעושים את הניתוח. אז גם הסיפור הזה של הנרי מרש הוא באמת איזשהו סוג של צדיק אדיר, יוצא דופן של בן אדם שמציל חיים על חשבונו, ופשוט נותן את זה לאנשים שלא יכולים להרשות לעצמם, וגם הסיפור הספציפי של המקרה הזה שהוא בא לעשות. אז שוב, גם בסרט הזה המוזיקה היא של ניק קייב ווורן אליס, המנתח האנגלי. כדאי לכם לראות את הסרט הזה. רגע, פדר, הנה עכשיו.
Thank you.
מתוך המנתח האנגלי משנת 2007. אחד הדברים שמאפיינים, אני חושב, את העבודה של ניק קייב, זה שהוא חוזר ועובד עם במאים שהוא עבד איתם קודם, ואחד השותפים האדוקים שהוא חוזר אליו שוב ושוב, זה ג'ון הילקוט. כאמור, העבודה שלו כמלחין וכתסריטה התחילה בסרט של ג'ון הילקוט, ב-The Preposition, וארבע שנים אחר כך הם חזרו ושיתפו פעולה, ג'ון הילקוט עכשיו כבר עבר לאמריקה, ועשה את אחד הסרטים המדכאים ביותר שנעשו בשנים האחרונות, סרט שנקרא הדרך, עיבוד לרומן של קורמק מקארתי, אמריקה פוסט-אפוקליפטית, כולם מתו, אבא ובן הולכים בדרך ומנסים לשרוד, וגם פה המוזיקה היא של ניק קייב, כמובן, אפוקליפסה, ואנשים הולכים בערבה צחיחה, אז המוזיקה של ניק קייב ורון אליס מתלבשת בול. תוך פסקול הדרך של ג'ון הילקוט על פי קורמק מקארתי, ועוד שיתוף פעולה של ניק קייב עם ג'ון הילקוט, ושוב על פי תסריט מעט ניק קייב, ופרויקט מוזיקלי די מסעיר שניק קייב עשה, השיתוף פעולה השלישי שלהם ביחד. הסרט נקרא, במקור נקרא לולס, בעברית קראו לו ארץ יבשה. סרט נהדר, סרט גנגסטרים אמריקאים, הרבה תום הרדי, אני חושב שפעם ראשונה גיליתי את תום הרדי באמת בסרט הזה בארץ יבשה. לא רק עם מוזיקה של פסקול של ניקב, אלא המון שירים שניקב ורון אליס איבדו, שירי בלוז ופולק אמריקאים, שלא היו קשורים לתקופה. הסרט מתרחש בשנות ה-20, עם כל מיני שירי בלוז, פולק ורוק, משנות ה-40, 50 וה-60, שמאבדים שהם שמעו, כאילו הם משנות ה-20, אבל זה הקטע המוזיקלי. מתוכו ארץ יבשה. עם זה אנחנו פחות או יותר מסיימים. שעה עם מוזיקה שניקב לא ינגן בהופעה שלו השבוע, בשבוע הבא בישראל. מתוך ארץ יבשה, וורן אליס, ניקב. כאן מהדורה מיוחדת של ניקב, סינוסקופ ברדיו הקצה, המוזיקה של ניקב וורן אליס.
סינמסקופ, סינמסקופ. Yeah! עם יאיר רווה.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.